הברית בין הבתרים. כל הפרשה הקודמת היא מלאה בהבטחות, נכון? בהבטחת הזרע, בהבטחת הארץ. זאת מין כותרת כזאת גדולה. מפגש כזה מרחוק עם הדמות הענקית הזאת של אברהם אביו. ופתאום בפרשה הזאת, לא פתאום, גם הפרשה הקודמת יש לנו ככה יותר להיכנס, יש כזה נקודות מפגש עם מקרים ספציפיים כזה, איך אברהם מתנהל ביום יום. אבל אני מרגישה שכשקוראים את הפסוקים האלה, אז ממש מלווים את אברהם בתוך האוהל, בתוך הבית שלו, בתוך ההתנהלות שלו היומיומית, הדיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא על סדום. כאילו ממש מצליחים עוד להיכנס לתוך הדמות המופלאה הזאת, האב שלנו, מי זה אברהם, ומתוך כך גם מי זאת שרה, ומה זה הבית הזה שהם בונים ביחד, שממנו מתחיל עם ישראל. ואפילו הפסוקים הראשונים, נכון? אנחנו מכירים אותם כולם, את הדרש שדורשים על הפסוק הזה, שוירא אליו השם באלוני ממרא, שמה הקדוש ברוך הוא בא ועושה? מה? ביקור חולים, כן, שאברהם הוא אחרי ברית מילה, בן 99, בן 90, 90 נראה לי, זקן, מה תחשבו, בן 90, כמה אנחנו דואגים לבני 90 מסביבנו, לשלוח אותם לעשות ברית מילה בתנאי שדה, זה לא נשמע כל כך סימפטי. ואברהם אבינו ככה יושב כחום היום, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בא לעשות לו ביקור חולים, בסדר? פשוט שנבין על מי אנחנו מדברים כאן. כאילו מי זה הדמות הזאת של אברהם אבינו? שהקדוש ברוך הוא מלכו של עולם, רואה את אברהם, נכון שתמיד אנחנו רגילים להסתכל על זה, נכון? מהו רחום, מפתר רחום, להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא הולך ותורח לבקר את אברהם, ככה אנחנו לא נרחם על עצמנו ונלך ונתרח לעשות מצוות ביקור חולים. אבל אם אנחנו שנייה מסתכלים על זה מהצד השני, למה זוכה אברהם? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שהוא זה שציווה אותו על המילה, רואה אותו מתייסר בכאבים, רואה אותו עובר את התהליך הזה של הלהחלים, והוא בכבודו ובעצמו בא כדי לבקר אותו. איזה מעלה זאת זה לאברהם אבינו? ההודעה הזאת של הפסוקים, שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו, שהוא בכבודו ובעצמו בא לבקר אותו. ואז מה? מי מגיעים אליו? שלושה אנשים. ופה אנחנו גם, זה סיפורים שאנחנו מכירים אותם מהגן. נכון? על ההכנסת האורחים של אברהם. וכולנו פה משתדלות פרפר. לא נורא. לא שופטת. אוי, אקזם, פרפר זה ממש דבר. פרפר.
אכבר.
פרפר, פרפר, בוא אליי, פרפר נחמד, לך לבקר מישהו אחר. זהו. אז באמת, אנחנו... לא נורא. נורא? כן, מזל אמרה לי כבר שהאדישות שלי כלפי הבעלי חיים במדרשה היא מעצבנת אותה. בסדר. אני לא קוראת אדישה, הזמנתי מדביר, מה אני אעשה? הוא אמר שזה לוקח להם שבוע. טוב, בואי, את יכולה לשבת בקפסולה שלי, הוא לא מצליח להגיע. לא, הוא לא מצליח להופף מעל המחיצות. טוב, אז באמת, יש לנו פה הזדמנות ממש להיכנס לתוך החיים של אברהם אבינו. מה אתם לומדות מהפסוקים האלה, על וירא, על שלושת המלאכים שמגיעים אליו?
מה,
מכרו לך, אתה יכול לצאת. אתם רואים, בגלל זה הרב אלמן לא בא, תארו לכם שבאמצע השיעור שלו כולם היו נבלות מפרפר, פדיחות. מה אתם אומרות? מה אתן לוקחות מהפסוקים האלה של ההכנסת אורחים של אברהם? מה אתן לומדות על אברהם? מה זה מגלה לכם על הדמות שלו?
שאכפת לו,
נכון? אנחנו מכירים את זה. שהוא יושב, הוא בעצמו לפני רגע הקדוש ברוך הוא צריך לבוא לבקר אותו. הוא חולה. מה? הוא אומר, עכשיו תחשבו גם מה זה, איזה רמה של... אני אפילו לא יודעת להגדיר את זה, כי זה כאילו לא דבר שכולנו זוכים לו לקבל ביקור חולים מהקדוש ברוך הוא. ואז מה הוא עוד אומר לקדוש ברוך הוא? שנייה, רגע, יש פה אורחים, אני לא יכול להתייחס אליך, כאילו תודה רבה שביקרת אותי, אבל יש לי מצווה לקיים. אתן מבינות איזה רמה של קרבה, באיזה רמה של דיבור אלוקי, באיזה אחדות יש בין ריבונו של... בין ריבונו של עולם לאברהם, שאברהם בעצמו... אומר לקדוש ברוך הוא, זה מה שכתוב, רש"י דורש את זה, רגע, דפדפתי קצת אחורה, על על זה שהקדוש, שהוא אומר לו, שנייה, והוא אומר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נתעבור מעל עבדיך. יש פרשנים שדורשים את זה, שזה בכלל לא משהו שאברהם אומר לאורחים, אלא משהו שאברהם אומר לקדוש ברוך הוא. שנייה, הקדוש ברוך הוא, אתה מסכים לחכות רגע? יש פה אורחים, יש לי פה מצוות הכנסת אורחים, יש לי פה הזדמנות, שלושה ערבים, ככה הוא חושב שהם היו, נכון? לא היו הרבה אנשים מאמינים בריבונו של עולם. יש לי פה הזדמנות להכניס שלושה אנשים תחת כנפי השכינה. תחכה לי רגע. אז קודם כל, איזה רמה של שיח יש בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא? איך הוא מתאמץ לזכות במצווה הזאת, אפילו שהוא חולה? מה עוד? כל התיאורים האלה, נכון? איך אברהם ושרה מכניסים את האורחים. מה הם? אתם מכירות את זה, בטח מתנך. מה הם מלאים? מה? כן, זריזות. ממש. המהר"ל כותב על ויקום, וירץ. הם לוקחים את החמאה, הם לוקחים את הלחם, הם לוקחים את בן הבקר. דרך אגב, אתן יודעות מה זה שאברהם רודף אחרי בן הבקר? למה הוא צריך לרדוף אחריו? לאן הוא רץ, העגל הקטן הזה? לפתח מערת המכפלה. הוא רץ, הוא מתחיל, הוא רוצה לשחוט להם, לא כבש, עגל, מגדיל לעשות, כדי להריח אותם. והעגל הזה בורח לו. ואברהם רץ אחריו כי הוא רוצה את העגל הכי משובח. וככה, טוב, זה די רחוק לרוץ מאלוני ממרא למערה, אבל אם... אלוני ממרא זה בחרסינה. זה טיפה, זה לא ממש בחרסינה, זה בחרסינה, אבל יותר לפנים חברון הערבית. אמרתי להם מקודם שבשבת חיי שרה, אז מדרשת חברון תמיד עושה עלייה כזאת לילית לאתר המקראי של וירא אליו השם באלוני ממרא. לא הייתי, אני מודה. בערב שבת חיי שרה זה זמן לבישולים, זה לא זמן לטיולים. אבל... בא לך? השנה הבאה. לא נראה לי. השנה אין מה לעשות, לא נורא. תלכו לנו, אלוני ממרא. המקראית.
למה? אבל קוראים לי
גמר קורא. בעזרת השם, אבל שבת חיי שרה, עושים את זה רק בשבת חיי שרה. זה אזור ממש של ערבים, זה בתוך
הערבים. זה לא יהיה פתוח.
כן, זה לא הקספה, זה מקום אחר.
מה, הם לא פותחים אתם?
לא פותחים, אני לא ראיתי שמפרסמים עליות.
שיתדברו במיוחד.
רגע, אז הוא רץ אחרי... אחרי שהוא רץ לחפש את בן הבקר, ככה הוא מגיע לפתח של מערת המכפלה. אוקיי? שתזכרו. הוא חוזר,
אנחנו
נדבר בצבא, סבבה. נבקש מהליל מולד, שזה
הרבה.
טוב, אני לא אספר לכם דברים מעניינים על חברון. ואז, רגע. רגע, אבל עכשיו, רגע, עכשיו מדברים על אברהם, שנייה. לא נעים מההקלטה, אני מתפדחת מהסיבה. תדלגו. תקשיבו עוד מעט. לא אכפת לי מזה. מי שמקשיבה צריכה לשמוע את כל הפקטים שלנו. תחשבו, באמת המהר"ל כותב, שנייה רגע, שאחת המידות שאנחנו ממש לומדים מאברהם ומשרה בדבר הזה, זה הזריזות. בדיוק אתם עסוקות בזה, נכון? במידת הזהירות והזריזות במסילת ישרים. שהוא כותב על זה שהמידות האלה, זהירות, נכון, זה אסור מרע, והזריזות זה העשה טוב. הזריזות שאנחנו לומדים מאברהם זה חלק בלתי נפרד מעשיית המצוות. זה לא איזה צ'ופר. אם את קלת רגליים ובחורה כזאת נמרצת וזכית להיות עם מידת הזריזות, וואלה הרווח. לא. אנחנו לוקחים מהפסוקים האלה מאברהם שאם את רוצה שהמצוות הן יהיו לך חיוניות, הן יתחברו אלייך. את תרגישי את ההתלהבות שבהם, את תרגישי את השמחה שבהם, את תרגישי שזה באמת משהו שמחיה אותך, לא איזה עונש כזה שצריך לקום בבוקר וליטול ידיים, אז תכניסי לחיים שלך את מידת הזריזות. וזה מה שהרמח"ל עוזר לנו לעשות, נכון? הוא ממש בונה את זה בתוכנו, רובד על גבי רובד, ונותן לנו ממש עצות מעשיות איך להכניס את זה לחיים שלנו. אבל כבר מאברהם אנחנו לומדים את הערך, ואברהם אפילו עוד לא נצטווה במצוות, את הערך הזה של להיות אדם זריז, גם אם אתה חולה, גם אם אתה זקן. ראיתי שכתוב בגמרא, לא ראיתי בגמרא, ראיתי שכתוב את זה על אברהם באיזה שיעור כזה שקראתי, שכתוב שמצאו, כאילו בגמרא מספרים שהייתה מטבע, שמצד אחד שלה, גם אם זה, כאילו גם אם זה מטאפורה, בסדר? אני אשתמש ברעיון של זה. שמצד אחד שלה היה דיוקן של אברהם ושרה, ומהצד השני שלה היה דמות של חתן וכלה. ואתם מבינות? מה זה המקום הזה שכאילו אברהם ושרה הם החתן וכלה הנצחיים? נכון, חתן וכלה זה משהו כזה חדש, כשמחך יצרך בגן עדן מקדם. הכל הוא כזה ראשוני, בראשיתי. פעם הייתה איזה בוגרת שסיפרה, מה, אני מתלהבת לחבס, אני מתלהבת להדיח כלים, אני מתלהבת, כאילו, הכל זה כזה כיף לעשות את זה, גם מי שלא אוהבת לסדר את הבית, אבל, כי זה פעם ראשונה, זה הבית שלך, זה המקום כאילו, שכן, זה מלהיב לעשות את הדברים האלה. ואברהם ושרה, התכונה הזאת של ההתלהבות, התכונה הזאת של הזריזות, התכונה הזאת של האש, להצליח לנצח את החומריות של הכבדות של העולם הזה. כשיש להם את כל התירוצים הלגיטימיים, אתה חולה, גם התירוצים הלגיטימיים הפשוטים, נכון? אתה פצוע, רגע, רגע, עשית ברית מילה. גם יש לך תירוץ רוחני, ריבונו של עולם עכשיו הוא האורח שלי. אני לא יכול להתפנות להכנסת אורחים. אצל אברהם, ככה מספרים גם הרב אליהו, פעם שמעתי להבדיל, אבל הוא מצאצאיו, נכון? אז הרבנית שרה אליסף, אם אתם מכירות אותה, שמעתם עליה פעם, היא אישה מהממת שגרה שם בקריית משה, והיא בלנית המון המון שנים, והיא מבוגרת מאוד, הבת שלה למדה פה לפני כמה שנים טובות. והיא סיפרה שהיא ממש הייתה דבוקה לרב אליהו, ושהיה לו כמה דקות ביום של הפסקה. ממש, הוא היה בא הביתה לאכול צהריים וישר יוצא, והרבנית הייתה כמו לביאה, עומדת בדלת ולא נותנת לאף אחד להפריע לו. בכמה דקות האלה שהוא היה מגיע הביתה לאכול צהריים. ואיזה פעם אחת מישהי דופקת בדלת עם שאלה. והרב שמע, והרבנית אמרה לה, סליחה, הרב עכשיו אוכל, זה ההפסקה שלו, אם הוא לא יוכל לאכול, כל היום הוא לא יספיק לעשות את זה, פשוט הוא יעבור על המשימות הבאות. וזה היה התפקיד של הרבנית, עליה אין לנו תלונות או ביקורת, חלילה. הרב שמע שמישהו דופק בדלת, מיד הוא יצא, ענה לאישה הזאת, ובאמת בקושי הספיק לאכול, ויצא כבר למשימות שלו אחר כך. אז לפני שהוא יצא, הרבנית שואלת אותו, אבל לא הספקת לאכול, למה ענית לאישה הזאת? אז היא סיפרה לרבנית אליסף, בסדר, יש פה הרבה רבניות, שהוא דפק על השולחן כשהוא קם, והוא אמר לה, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. מה זה אוכל לעומת מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה? הוא לא היה צעיר, הרב אליהו. ובוא נאמר שכל היום הוא היה עסוק במצוות, בסדר? לא היו חסרים לו אנשים שבאו לשאול אותו שאלות, או אנשים שהוא עזר להם, או דברים שהוא עשה. אבל זאת מין תכונת נפש כזאת שאברהם מלמד אותנו, כשאני בן אדם זריז, הלוואי שאני אהיה, כשאני מדביקה לעצמי את מידת הזריזות, כל מצווה היא יהלום. כל מצווה היא חיוניות. כל דבר זה כמו, טוב, לא משנה, כל אחת תחשוב לעצמה ממה היא רוצה לנוק את הכוח לעשות את זה, אבל את המשל השאלה. אבל זה ממש, בין השורות מספרים לנו על הכוחות הפנימיים האלה של אברהם, שהביאו אותו להיות מה שהוא. אז הוא פה, בסדר? אז זה ככה מהצד. אז אברהם פוגש את המלאכים שהם באים לספר לו, הם באים, בעצם יש להם כמה שליחויות. השליחות המרכזית שהם עושים בעול של אברהם זה לבשר להם? כן. כעת חיה, שרה יולדת בן. מה התגובה של שרה? צוחק, כן. זה צחוק של מה? לא. אני לא יכולה להגיד את זה. אתה מפחיד אותי. אבל זה לא, זה מה? זה לא צחוק של שמחה, נכון?
של
פלא. כן, נו באמת. הקדוש ברוך הוא, חיכית עד עכשיו? לא, לא, אין לי ביקורת על החוסר אמונה, בסדר? אני פשוט מפחדת לדבר ככה. בכל זאת ספרדיה שכמותי. אבל נכון, אחר כך תראו איזה סיבוב, נדבר עוד על יצחק, אבל איזה סיבוב השם של יצחק עושה. הצחוק, פעם ראשונה שאנחנו פוגשים אותו אצל שרה, זה לא צחוק של שמחה, זה צחוק של אפילו, לא יודעת, מבוכה. ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? לא הבנתי. 90 שנה אני מתפללת לילד הזה, לא הייתה הזדמנות. עכשיו, כשאני זקנה, כשאני בלה ממש, ואחרי בלותי הייתה לי עדנה, אני כבר לא, אין לי אורח כנשים, הגוף שלי לא מתפקד כמו גוף של אישה שיכולה ללדת. מאיפה? ממש הפליאה, המבוכה היא מאוד מאוד חזקה. ותראו איזה מדהים, אחר כך מי שהספיקה לקרוא, עד שיצחק נולד, כתוב, רגע, כאן. בתומר שרה, צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי, זה לא במובן של צחוק רע. הפרשנים מפרשים שברגע שהשם פוקד את שרה, כשיצחק נולד, נפקדו הקרות, חולים נתרפאו, יש איזה רגע כזה של חסד בעולם, שכשהבשורה הזאת על ידת יצחק, זה לא בשורה, כשפיזית באברהם זוכה להמשך הזרע, שזוכה שיהיה לו המשך לעם ישראל, העולם כולו צוחק עם שרה. זה ממש צחוק של שמחה, של עידן חדש שמתחיל בעולם, והעידן הזה זה לא משהו פרטי. קצת קצת התחלנו לדבר על זה שבוע שעבר, שבעצם כל ההמשכיות הזאת של האם יהיה לאברהם ושרה בן, זאת לא שאלה פרטית רק. ברור שהם רצו בן, כדי שיהיה להם גם את הבן שלהם, אבל זאת לא שאלה פרטית אם אני אזכה להיות אמא ואצא מהכרותי או לא. זאת שאלה עולמית, האם נצליח להקים את הדבר הזה שנקרא עם ישראל. עכשיו, חז"ל דורשים שאז הקדוש, שאברהם עושה, רק כדי להסביר את הנקודה, ואחר כך נחזור טיפה אחורה, כשיצחק הוא בן 24 חודשים ושרה גומלת אותו מלינוק, אז אברהם עושה משתה גדול. ולמשתה הזה, ככה חז"ל במדרשים כותבים, מגיעים שם ועבר ואלימלך וכל גדולי עולם, ומגיע גם אוג מלך הבשן. מכירות אותו? שמעתם עליו פעם? הוא חי, לא יודע, נראה לי לאורך חצי מההיסטוריה, הוא חי אוג מלך הבשן. וכשהוא בא, הוא ממש מסתכל על יצחק והוא אומר, זה, כאילו אברהם אומר לו, הנה, אוג כל הזמן התווכח עם אברהם ושרה, והוא אמר להם, לא יהיו לכם ילדים. מה הכוונה לא יהיו לכם ילדים? מה זה ילד בעצם? המשך, בדיוק. כשאוג אומר לאברהם ושרה, לא יהיו לכם ילדים, אחר כך נעשה מזה סיבוב ולחזור לסדום, הוא אומר להם, לתפיסת עולם שלכם, לשליחות שלכם, למה שאתם מנסים לעשות פה בעולם, לא תהיה המשכיות. אתם פנומנים, נכון? אמרנו, אברהם זה הר. אתם תופעת טבע ייחודית, רוחנית. אין כמוכם. אבל בזה זה נגמר. לא יהיה המשך לתפיסה הזאת. שהתפיסה הזאת, מה זה התפיסה הזאת? מצד אחד זה האמונה. והאמונה, הרב צבי יהודה, מי שתקרא, אתם יכולות לקרוא את זה ככה, תעשו חברותות, קדימה, בנות. אחרי זה, אתם יכולות, אם הרב ולדמן בסוף לא יבוא, אני לא יודעת. יגלו לנו ב-10-11. אתם יכולות להסתכל קצת. הרב צבי יהודה ממש ממש מדגיש את תכונת האהבה שהייתה לאברהם לכל העולם בעקבות האמונה שלו. האמונה, כשאברהם אבינו מסתכל על הקדוש ברוך הוא ואומר, וואו, יש אלוקים בעולם הזה. זאת אומרת שכל דבר שחי בעולם הזה, מה שמחיה אותו, מה זה? מה? השם, נכון? הנשמה שבו, הנקודה האלוקית שבו. אז אברהם הוא כמו מין מזרקה כזאת של אהבה. אם אני אוהב את השם, נכון? זרע אברהם אוהבי, הקשר בין אברהם לריבונו להשם, זה קשר של אהבה. אם אני אוהב את השם, כל דבר שיש בעולם הזה, ויש בו נקודת חיות מהשם, אני אוהב אותו. ואברהם הולך ככה ומשפריץ אהבה לכל העולם. ומעשים איך האהבה הזאת נראית? בחסד, נכון? הוא דואג לכולם, הוא רץ אחרי לוט להציל אותו מהמלחמה הנוראית הזאת, מלחמת העולם שם קורית, והוא לא מעניין אותו כלום. יש את לוט, אני הולך להציל אותו, זה בפרשה הקודמת. בפרשה שלנו אנחנו עוד מעט נראה את זה בסדום. אנחנו רואים את זה עם המלאכים. אנחנו רואים את זה לאורך כל דבר, שאברהם הוא כולו חסד להשפיע, להשפיע, להשפיע. למה? כי הוא מלא אהבת השם, אז הוא מלא אהבה לכל דבר שיש בעולם. אוג מלך הבשן מסתכל עליו, ואומר לו, העולם לא ישרוד ככה. אם אנשים כל הזמן יהיו עסוקים בלתת, עם מה הם יישארו? כלום. לא יישאר להם כלום. אנחנו רואים את זה, נכון? זוכרות הסיפור הזה על רב אריה לוין, שכשהוא היה מקבל מזכורת, עד שהוא היה מגיע הביתה, היה נשארת לו איזה פרוטה להביא לאשתו, כי הוא היה פוגש את העני הזה ואת התלמיד הזה שאין לו, הוא היה זוכר את האלמנה הזאת. הדרך מהתלמוד תורה לבית שלו, כל המזכורת לא הייתה נגמרת בדרך על לעשות חסדים. אוג מלך הבשן, יש משהו שהוא צודק בו. אנשי סדום זה בדיוק אותה תפיסה. מה זה מידת סדום? איך פרקי אבות אומרים לנו? שלי, שלי, ושלך שלי. אם אנחנו רוצים לשרוד בעולם הזה, לחיות בעולם הזה, לחיות טוב, למה לחיות רק? לא מספיק לנו לשרוד. אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. אתה לא יכול לשבת בשער העיר וכל אורח שנכנס להכניס אותו הביתה. עכשיו, זה באמת מבלבל אותנו לפעמים, נכון? גם יש אמירות של חז"ל, לעולם לא ירבה אדם הרעים בתוך ביתו. כאילו יש הכוונה לזה שאדם הוא לא יכול להיות צריך להיות אברהם אבינו כדי להצליח כל היום, כל היום לתת. או מינימום רב אריה לוין. יש שלבים בחיים שלנו שאנחנו עסוקות בהתכנסות. כמוכן אגב, נכון? יהיו מי שיגידו, סליחה, יש לך שנה מהחיים, תהילה, לכי תצילי את העולם. למה את יושבת בתוך הבית מדרש? מקסימום סורגת כיפה. לכי, תעשו משהו מועיל. תתנו, תבנו. בסדר, אני אומרת את זה במאמר מוסגר, אפשר עוד לחשוב על זה הרבה, על השלבים של הבנייה האישית שלנו. איפה אנחנו עסוקים בהתכנסות, ואיפה אנחנו עסוקים בנתינה. אבל גם ההתכנסות שלנו עכשיו היא התכנסות כדי שבסוף נוכל לתת, שתתחתני, תביני מה זה בית, איזה בית את בונה עם ישראל, בונה בעם ישראל. כשתחנכי את הילדים שלך, איזה תפיסה תהיה לך לבוא לחנך אותם. כשתבחרי מקצוע, איזה מקצוע תבחרי? כשתבחרי איפה לגור, האם תהיי צדיק בתוך הטבע, או שתהיי עם הפנים החוצה? זאת אומרת, כל מה שאנחנו, ההתכנסות שאני אומרת זה ממש על קצה המזלגון, ההתכנסות שלנו עכשיו היא כדי לתת החוצה בסופו של דבר, לממש את השליחות שלנו בעם ישראל. אבל אנשי סדום, לעומתם, ביחד איתם, אוג מלך הבשן, הבשן זה אזור הגולן ואפילו יותר צפונה, כאילו שם לכיוון לבנון ודמשק וסוריה, זה אזור מאוד 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 פורה, מאוד, הם ממש טובעים בחומר. ואוג מלך הבשן בא לאברהם ואומר לו, העולם הזה לא יכול לשרוד אם מה שמעניין אותו זה אהבת השם, אהבת הבריות וחסד אינסופי. העולם הזה יתמוטט, זה לא יעבוד לך. אנשים הם אגואיסטים, אנשים הם חומריים, הם רוצים לדאוג לעצמם שיהיה להם עוד בית ועוד אוטו ועוד מה, לא יודעת. תגידו אתם, ועוד בגדים יפים, ועוד תואר, ועוד ועוד ועוד, ואנחנו גם לצערי רואים את זה, נכון? בחברה שלנו היום, שהחומריות היא באמת, המאבק הזה בין החומר לרוח, הוא לא נגמר אצל אוג מלך הבשן ואברהם אבינו. זה חלק מהמשימות של עם ישראל לאורך החיים שלנו, ובטח עכשיו בדור הגאולה שכל האתגרים הרוחניים הם מאוד מאוד מובלטים, לקראת הגאולה האחרונה, הם מאוד ככה על הקצה שלהם, אנחנו נדבר על זה עוד במאמר הדור, אבל המאבק הזה בין החומר לרוח, בין הנתינה, לא, הנתינה כחסד שהוא מחובר לשפע האלוקי, לבין המקום האגוצנטרי שאני דואג לעצמי, אני צריך לבסס את עצמי, זה מאבק שעד היום הוא קיים, וכשיצחק נולד, יש פה הצהרה אלוקית, יש המשך נולד, לדרך הזאת של אברהם ושרה. העולם צועד להקים עם כזה שיצליח להיות כמו אברהם ושרה. לא אנשים פרטיים, תופעות טבע, אלא חיים שלמים של אנשים שיצליחו להיות אנשים כאלה שחיים את החיים האלה. ואם אנחנו חוזרים שנייה לסדום, בסדר, יש לנו עוד 3 דקות. אם אנחנו חוזרים רגע לסדום, מה אברהם, מה הקדוש ברוך הוא אומר? זה פסוק מדהים, נכון? איך מתחיל הסיפור הזה של סדום? תסתכלו רגע. אחרי שהמלאכים הולכים, מה הפסוק? כן. כן, והשם אמר, המכסה אני מאברהם, אשר אני עושה לסדום. כאילו פסוק קודם כתוב על שסדום היא רעה וחטאה להשם, ושהמלאכים הולכים להפוך את סדום, ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר, מה זה המכסה אני מאברהם? מה הוא בעצם אומר? הקדוש ברוך הוא, מה אתם מבינות? כן. מה? לגמרי. תראו איזה מדרגה אברהם אבינו מגיע אליה. שהקדוש ברוך הוא אומר, איך אני יכול להחריב את סדום בלי שהודעתי על זה לאברהם אבינו? אתן מבינות מה זה? זה בן אדם. כמוכם וכמוני, אוקיי? עשוי מבשר ודם. לגמרי. ולאיזה דרגות רוחניות הוא מגיע, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועוצמו אומר, המכסה אני מאברהם, איך אני יכול לא להגיד לו, רש"י כותב, איך אני יכול להחריב חלק מהארץ שהבטחתי לזרעו, בלי להודיע לו על זה. אני לא יכול לקחת לו, זה חלק מהארץ המובטחת. אני לא יכול להחריב אותה. בלי שאני מודיע לו. אבל יותר מזה, נחמה ליבוביץ', אני לא זוכרת בשם אמא, הפרשנים היא מביאה את זה, אבל שזה ממש, שאברהם ממש, הקדוש ברוך הוא משתף את אברהם בעשיית הדין. זה לא רק איזושהי הודעה, וואלה אברהם סליחה, החרבתי לך, הרסתי לך חלק מהעולם, למרות שזה לא הרסתי, ים המלח הוא ממש זוכה למקום של כבוד בארץ ישראל, לא, אבל זה כן היה לאחרים, אנחנו זוכרות, נכון, מהפרשה הקודמת, שלוט בוחר את האזור הזה, כגן השם, ככה כתוב על, על, על האזור הזה של הערבה, זה המקום פורח, משהו מיוחד, והוא הופך להיות, ויש שם חורבן, כי אברהם בא ומשתתף עם הקדוש ברוך הוא ממש בעשיית הדין. ים המלח. ים המלח זה כתוצאה מזה. ממש כתוב בגמרא שמי שרואה את... לא, זה כתוב על מי שרואה את, את, את ניצב המלח של אשת לוט יש לו ברכה. ויש שם דיון כאילו על הנקודה הזאת של המלח, למה זה דווקא מלח, נכון? כאילו למה הכל שם נחרב והפך למלח. כי גם המלח, בים המלח כביכול אין שום נתינה. אתם מכירות את זה? מכל הטיולים וזה, נכון? שאין שם חיים ואין שם זה. אז הם כאילו, האזור הזה ממש שימר את התכונה של אנשי סדום, כדי שזה יהיה כמו אנדרטת זיכרון למידות הרעות האלה, של שלי שלי, שלך שלי. והמכסה אני מאברהם, ממש הקדוש ברוך הוא מזמין אותו, את אברהם, בוא, תפעיל את מידת הרחמים, כדי שנוכל לברר פה דין אמת. וממש יש, ותראו כמה פסוקים התורה משקיעה בדין הזה, נכון? 50, לא, 40, מה היה? היו יכולים לקצר, ירדו מ-50 ל-10, לקצר את זה בכמה פסוקים. אבל בכוונה התורה מעריכה את זה, כדי שנראה כמה אברהם מתאמץ, זה לא היה איזה מס שפתיים כזה. טוב, ריבונו של עולם צריך לאהוב את כולם, בואו נעשה חסד עם אנשי סדום, וננסה ללמד עליהם זכות. לא, ממש הוא מתאמץ לעבור על סדום, ולמצוא שם 10 אנשים צדיקים שחיים בתוך העיר, הרבה אומר חיים בתוך העיר, לא מסתתרים, לא חיים כמו אנוסים בבונקרים עושים מעשה חסד, אלא שהם חלק מהעיר הזאת ומנסים להשפיע עליה, כי רק ככה הם יוכלו לחזור בתשובה סדום, אין טעם לרחם עליהם אם לא יהיה תיקון, הם צריכים לעשות תיקון, כן.
בזכות,
א', כתוב שהוא כן הכניס אורחים, וב', באמת בסוף גם הוא עבר את הלך לך, נכון? הוא כן הצטרף לאברהם בראשית הדרך מתוך אמונה ורצון להידבק בדרך של אברהם. אבל כתוב בפרשה הקודמת כתוב וישא מקדם, כאילו הפשט של זה זה שהוא נוסע מזרחה באמת. אבל רש"י כותב וישא מקדמונו של עולם, שהתפיסה שלו התאבתה. הוא רואה את החומריות הזאת של כגן השם כארץ, בלבלתי בפסוקים זה לא כארץ מצרים, האזור הזה של... של ים המלח שם, של הערבה. הוא באמת נמצא באיזה דו שיח עם עצמו כזה. עם מי אני רוצה ללכת? עם העולם הזה או עם אברהם? וזה באמת, הוא קרוע בזה, אנחנו רואים את זה גם כאן בפסוקים, שמצד אחד יש לו מקום, תפקיד מאוד מאוד מכובד בסדום. הוא שופט, בגלל זה הוא יושב בשער העיר. זאת אומרת, הוא כן מנסה להשפיע עליהם באיזשהו אופן. והוא כן מכניס אורחים. באסתר, הוא ממש מסתיר אותם, תסתכלו בפרשנים, הוא ממש אומר להם, תלכו בדרך ארוכה יותר, כאילו ככה הפרשנים דורשים שם על הפסוקים, כדי שלא יראו אתכם נכנסים ישר לבית שלי, והוא לא אומר להם, תרחצו את הרגליים, אלא הוא אומר להם, תשנו, כדי שאם מישהו ידפוק בדלת ויראה אורחים, אז אני אוכל להגיד להם, הרגע הם הגיעו, הנה אתם רואים עדיין אבק הדרכים עליהם, ועוד יותר אנחנו רואים את ההשפעה של סדום עליו, זה שכשהמלאכים באים, סליחה, כשאנשי סדום צובעים על הפתח ואומרים תוציא לנו את האורחים, את מי הוא מוציא? את הבנות שלו. והוא יודע שהם לא ישבו איתם שם, אפילו לקוס קפה זה לא משהו, אבל הוא יודע שהם לא יגידו לבנות שלו, סליחה, טעינו וילכו. הוא יודע שהם התעללו בבנות שלו, ואנחנו רואים בזה שכן, מצד אחד הוא עדיין דבק באני מאמין של אברהם, מצד שני הוא ממש יש בלוט... ערבוב כזה, שמה שכולנו עוברים נראה לי בעולם הזה, של מצד אחד החומריות והסדומיות, ומצד שני להידבק באברהם, ואפילו כשהוא יוצא, כשהם נמלטים משם, כתוב, זה קשה לקרוא את הפסוקים האלה, של הבנות של לוט, נכון? שהן משקרות אותו ביין, כדי, כי הן חושבות שכל העולם נגמר, ואם הן עכשיו לא יהיה להם זרע מאבא שלהם, זאת אומרת, זה, יש פה איש, יש פה נשים, אם לא יצא מזה זרע, הם חושבים שזה כמו במבול, העולם נחרב, אז הן לוקחות על עצמם את הדבר הזה, אבל יש ביקורת עלות, עלות, כי כתוב שכשהוא התעורר בבוקר, הוא הבין מה קרה. הוא הבין מה היה בלילה עם הבת הבכורה. ועדיין הוא שתה לשוחרה בערב השני. זאת אומרת, הוא היה יכול להבין, רגע, היה פה משהו של גילוי הרעיון. בסדר, הבנות שלי עשו את זה מתוך רצון להצמיח את העולם ושהעולם הזה יתקיים, אבל די, מספיק, ילד אחד זה נחמד, מספיק. לא צריך יותר מזה. והוא כן נפל לתאווה שלו בשתה יין בערב השני, ואז היה החטא הזה של גילוי הרעיון עוד פעם. זאת אומרת, זה באמת, יש פה מורכבות מצד לא. כאילו, כן הרצון הזה להידבק בריבונו של עולם, נראה לי באיזשהו אופן כולנו חוות את המורכבות הזו. הרצון להיות מבנותיו של אברהם, והעולם הזה שסוחב אותנו כלפי מטה ומנסה לבלבל אותנו. והלוואי שנזכה, לא דיברנו בכלל על העקדה, אבל אז יש פה עוד בפרשה, ועל ישמעאל, יש הרבה.